בתחילת מגילת רות נאמר, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו, ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וכיליון אפרתיים מבית לחם יהודה. ויבואו שדי מואב, והיו שם. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. הגמרא במסכת מגילה בדף י' דורשת כך. אמר רבי לוי ויש אומרים רבי יונתן. דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה. כל מקום שנאמר ואי אינו אלא לשון צר. באסתר אנחנו מוצאים ואי בימי אחשוורוש היה אמן. ואחרי כן אצלנו ואי בימי שפוט השופטים היה רעב. וכך מוזכר ברות רבה. אלימלך היה מגדולי הדור ומפרנס את הציבור. וכיוון שבאו שני רעבון, אמר עכשיו כל ישראל מסובבים על פתחי, כלומר כל אחד עכשיו יבוא אליי כדי שאני אפרנס אותו. מה עשה אלימלך? עמד וברח מפניהם. כלומר אלימלך לא רוצה לדאוג לאחים שלו, לבני עמו, ולכן הוא עוזב את ארץ ישראל. דורשים חז"ל במסכת בבא בתרא בדף צדיק א', תנו רבנן, אין יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ, אלא אם כן עמדו שעתיים בסלע. כלומר, צריכים לשלם הרבה כסף עבור האוכל. אמר רבי שמעון, אימתי בזמן שאינו מוצא לקח. כלומר, האוכל יקר, אבל גם אי אפשר להשיג אותו. אבל בזמן שמוצא לי כך, כלומר, אמנם צריכים לשלם הרבה כסף עבור האוכל, אבל ניתן להשיג אוכל, אפילו עמדה שעה בסלע לא יצא. כלומר, אפילו אם צריכים לשלם הרבה כסף עבור אוכל, אבל ניתן להשיג את האוכל, אסור לעזוב את ארץ ישראל. וכך היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, אלימלך מחלון וכיליון גדולי הדור, ופרנסי הדור היו. ומפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ, שנאמר ותאום כל העיר עליהם ותאמרנה הזאת נעמי. מה היא הזאת נעמי? כן, מה פירוש? אמר רבי יצחק, אמרו חזיתם, נעמי שיצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, מה עלתה לה? וכן, אנחנו מוצאים כאן שדורשים חז"ל שעונשם של אלימלך מחלון וכיליון היה בגלל שעזבו את ארץ ישראל. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ה'. הלכה ט', אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא אישה או להציל מן הגויים, אבל בתנאי שיחזור לארץ. וכן יוצאו לסחורה, אבל לשכון בחוץ לארץ אסור, אלא אם כן חזק שם הרעב עד שנעשה שווה דינר חיטים בשני דינרים, כלומר יקר מאוד. במה דברים אמורים? כשהיו מעות מצויות והפירות ביוקר, כלומר יש כסף אבל הפירות יקרים. אבל אם הפירות בזול ולא ימצא מעות ולא במה יסתכר ועברה פרוטה מן הכיס, כלומר אדם אין לו אפילו כסף כדי לקנות אוכל, יצא לכל מקום שימצא בו רווח. ועכשיו מוסיף הרמב״ם משפט חשוב, ואף על פי שמותר לצאת, כלומר בנתונים שהרמב״ם הזכיר שאפשר לצאת ולעזוב את ארץ ישראל, ומהרמב״ם אינה מידת חסידות, כלומר מי שעוזב אף על פי שמותר לו, כן, מה לאכול, בכל אופן חסיד הוא לא נקרא. למה? שהרי מחלון וכיליון שני גדולי הדור ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כליה למקום. אנחנו צריכים להבין מדוע אסור לעזוב את ארץ ישראל. מדוע מי שעוזב את ארץ ישראל, אפילו כשמותר לו, הוא לא נקרא חסיד. אלא אנחנו למדים מן הכתובים שאנחנו נלמד עכשיו בהמשך, שמעלתה של ארץ ישראל יש לה מעלה מיוחדת. ארץ ישראל היא ארץ קדושה. כדי לחדד את עניינה של קדושתה של ארץ ישראל, מוסיף הרמב״ם בהלכה י', גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל ומנשקים אבניה ומתגלגלים על הפרה. וכן הוא אומר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יכוננו. אומר הרמב״ם, לא אנשים פשוטים. גדולי החכמים היו מנשקים את גבולות ארץ ישראל, מנשקים את האבנים של ארץ ישראל ומתגלגלים על הפרה. מה הרעיון לנשק את אבני ארץ ישראל? אלא ארץ ישראל היא ארץ קדושה. האדמה של ארץ ישראל אדמה קדושה, אבנים של ארץ ישראל הם אבנים קדושות, וכמו שאנחנו מנשקים כל דבר שבקדושה, מזוזה, תפילין, ספר תורה, כך גדולי החכמים הבינו שצריכים משום חיבת הארץ לנשק את אבני ארץ ישראל ואת הפרה. מוסיף הרמב״ם ואומר, אמרו חכמים, כל השוכן בארץ ישראל אבונותיו מחולים, ואפילו הלך בארבע אמות זוכה לחיי העולם הבא, וכן הקבור בה נתכפר לו, וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה, שנאמר וכיפר אדמתו עמו. כן, איזו מעלה גדולה לארץ ישראל, אבונותיו מחולים, מי שהולך שם ארבע אמות זוכה לחיי העולם הבא, הקבור בה נתכפר לו. אם כן, איך אפשר לעזוב את מקור הקודש? ולכן מוסיף הרמב״ם בהלכה י' ב', לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ואל ידור בחוץ לארץ, אפילו בעיר שרובה ישראל. כלומר, אם נותנים לאדם בחירה, האם לגור בארץ ישראל בעיר שרובה גויים, או לגור בארץ, בחוץ לארץ במקום שכולם יהודים, עם מוסדות חינוך יהודים, אומר הרמב״ם, יגור בארץ ישראל אפילו במקום שרובו גויים, ואל יגור בחוץ לארץ במקום, אפילו במקום שרובו יהודים. סיף הרמב״ם, שכל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. אומר הספרי במעלת ארץ ישראל, מעשה ברבי יהודה בן בטרה, ורבי מתיה בן חרש, ורבי חנניה בן אחי רבי יהושע, ורבי יונתן, שהיו יוצאים חוץ לארץ. כלומר, הם מסיבה שלא כתובה, יכול להיות שהלכו ללמוד תורה בחוץ לארץ, ירדו לחוץ לארץ. הגיעו לפלטום, פלטום זה הייתה עיר הגבול שבין ישראל לחוץ לארץ, זכרו את ארץ ישראל, פתאום הם מבינים את המשמעות של הדבר, שהם עכשיו הולכים לעזוב את ארץ ישראל, זקפו עיניהם, זלגו דמעותיהם, קראו בגדיהם וקראו את המקרא הזה, וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים האלה. פתאום הם נזכרים, אנחנו הולכים לעזוב את ארץ ישראל, אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. כלומר, אמרו אנחנו הולכים לעזוב את המקום שבו מתקיימים כל המצוות שבתורה, לכן חזרו בחזרה. ומדוע הם קרו את בגדיהם? אלא אנחנו רואים כאן את גודל הצער שלהם, שהם אמרו איך עלה על דעתנו בכלל לעזוב את ארץ ישראל, לכן אנחנו צריכים לעשות קריאה על כך שחשבנו לעזוב אפילו לרגע את ארץ ישראל. מניין לנו שקיום תורה ומצוות הוא רק בארץ ישראל? כותב הספרי לדברים, אומר הספרי כך, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ, אומר הקדוש ברוך הוא, היו מצוינים במצוות. כלומר, גם אז תמשיכו לקיים מצוות. מדוע? כשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים. כלומר, מה הכוונה? אומר הספרי, לכאורה מעיקר הדין, בחוץ לארץ בגלות היינו פטורים מקיום תורה ומצוות. קיום תורה ומצוות הוא רק בארץ ישראל. אבל צפה הקדוש ברוך הוא שאנחנו עתידים לצאת לגלות, ולכן אם אנחנו 2000 שנה לא נקיים מצוות, כשנחזור בחזרה לארץ ישראל הדברים יהיו לנו משונים, יהיה לנו מאוד משונה לחזור לקיים מצוות. לכן כדי שלא תשכח תורה מעם ישראל, אנחנו מצווים גם בחוץ לארץ לקיים מצוות. אבל עולה מכאן שישנו הבדל גדול, בארץ ישראל אנחנו מקיימים מצוות בלכתחילה של המצווה, ואילו בחוץ לארץ כל קיום המצווה הוא רק שאנחנו לא נשכח את קיום המצוות כאשר אנחנו נגיע בחזרה לארץ ישראל. וכך גם מפרש רש"י בספר דברים פרק י"א על הפסוק, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם. מפרש רש"י, אף לאחר שתגלו, יהיו מצוינים במצוות. הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. וכן אומר ירמיהו, הציבי לך ציונים. כלומר, רש"י מציין כאן שקיום תורה ומצוות בחוץ לארץ רק כזכר למצוות, זה לא רק במצוות התלויות בארץ, אלא גם בתפילין ומזוזות, כלומר מצוות שאדם חייב בהן בגופו, גם בזה כל קיום תורה ומצוות בחוץ לארץ הוא רק בבחינת הציבי לך ציונים. לא רק זה, אלא שכינה נמצאת רק בארץ ישראל. וכך מופיע במחילתא של רבי ישמעאל לפרשת בו. תדע שאין שכינה נגלית בחוץ לארץ, שנאמר, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני. שואל המדרש, וכי לפני השם הוא בורח, איך אפשר לברוח מלפני השם? אלא אמר יונה, אלך לי בחוץ לארץ מקום שאין שכינה נגלית. משל, לעבד כהן שברח מרבו. אמר, אלך לי לבית הקברות, מקום שאין רבי יכול לבוא אחריי. אומר המחילתא, משל למה הדבר דומה? היה לכהן, היה לו עבד, והכהן הזה כנראה הרגיז את אדונו, והכהן רוצה להניש את העבד, והוא רץ אחרי העבד, והעבד בורח ואומר, איפה אני יכול להתחבא מפני אדוני? עד שהוא רואה את בית הקברות, הוא נכנס לבית הקברות, ואז הוא אומר לאדונו, תראה, לכאן אתה לא תוכל להגיע. כלומר, מי שבורח לחוץ לארץ, הרי הוא כבורח מפני השכינה. ולכן, יש לנו מצווה גדולה ליישב ולשבת בארץ ישראל. וכך כותב הרמב"ן בספר המצוות. שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן השם יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. אסור לתת שטחים משטחי ארץ ישראל לידי גויים. או לשממה. והוא שאמר בספר במדבר, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ. אם כן אומר הרמב"ן, אם מצוות עשה לדורות, מתחייב כל יחיד ממנו ואפילו בזמן הגלות, כידוע בתלמוד במקומות הרבה. ולכן משום מעלתה של ארץ ישראל, אנחנו מוצאים שנפסק בשולחן ערוך, שמחוץ לארץ לארץ ישראל, כופין אותה לעלות. כלומר, בעל יכול לקפות את אשתו, לעלות לארץ ישראל, אפילו מנווה יפה לנווה, אפילו אם בחוץ לארץ יש להם דירה יפה, ובארץ ישראל יצטרכו לגור במקום פחות יפה, הבעל יכול לחוף את אשתו, ואפילו ממקום שרובו ישראל, למקום שרובו עובדי כוכבים. כלומר, אפילו אם בארץ, בחוץ לארץ הם גרים בשכונה יהודית, וכאן הם יצטרכו לגור בשכונה שרובה גויים. וכן שם בסעיף ד' בשולחן ערוך, אמר האיש לעלות, והיא אינה רוצה, תצא בלא כתובה. אמרה היא לעלות, ואותו דבר בכיוון השני, שהיא רוצה לעלות לארץ והוא אינו רוצה, יוציא וייתן כתובתה. כלומר, הבעל יכול לחוף את אשתו ואישה התבעלה לעלות לארץ ישראל. ולכן משום החשיבות המגורים בארץ ישראל, נאמר במסכת בבא קמא בדף פ', הלוקח בית בארץ ישראל, כותבים עליו אונו אפילו בשבת. כלומר, אפשר לכתוב שטר מחירה אפילו בשבת. שואלת הגמרא, בשבת סל כדעתך? כלומר, אם גוי מציע דירה למכירה, והגוי רוצה למכור אותה, הדירה הזאת דווקא בשבת, ביום ראשון הוא כבר לא יהיה מוכן, או שלא יימצא כאן. אז מה אתה אומר שמותר בשבת לכתוב שטר מכירה? שאלת הגמרא, מה, וכי מותר לכתוב בשבת? אלא עונה הגמרא, אומר לנוכרי ועושה. כלומר, הוא ייקח איזה עורך דין גוי, יגיד לו, תשמע, תחתום במקומי, הנה הכסף מונח כאן, תשלם במקומי. אומרת הגמרא, ואף על גב דאמירה לנוכרי שבותי, הרי מיסורי שבת, מדרבנן, אסור גם לבקש מגוי שיעשה עבודה עבור ישראל. עונה הגמרא, משום יישוב ארץ ישראל לא גזרו בי רבנן. כלומר, המצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה כל כך חשובה, שחכמים לא גזרו בה שאסור להגיד לגוי לעשות עבודה עבור היהודי. אומר התוספות שם במקום, דווקא משום מצווה זו של יישוב ארץ ישראל, אבל לצורך מצווה אחרת, לא מותרת אמירה לנוכרי. כלומר, גם מה שאנחנו מתירים פה להגיד לנוכרי, לנהל את כל המחירה, זה רק במצווה הזאת, משום יישוב ארץ ישראל. אבל מצווה אחרת, אנחנו לא נתיר לגוי לעשות פעולות עבור ישראל. אבל, אסור, מה שלמדנו, על שאסור לעזוב את ארץ ישראל, למרות שקשה כאן, כיוון שאם כן אנחנו מוצאים שהשכינה כאן, קיום מצוות כאן, אז לכן למרות שקשה, לפעמים ישנם תקופות שקשה לגור בארץ ישראל, לא עוזבים את ארץ ישראל. כך דורשת הגמרא במסכת ברכות בדף ה'. תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם האלה על ידי איסורים. כלומר, לכאורה זו סתירה, מצד אחד מתנה טובה, אבל צריכים לדעת שעם המתנה הזאת, לפעמים צריכים להיות בקשיים, באיסורים. ומה עם שלושת המתנות הטובות? תורה, ארץ ישראל והעולם הבא. כלומר, יש לנו כאן שלושה ערכים חשובים, תורה, ארץ ישראל והעולם הבא. וכולם נקנים באיסורים, נכון? לפעמים קשה, אף אחד לא אומר שלא קל, שלא קשה, לפעמים יש מציאות קשה בארץ ישראל. אבל אם אדם רוצה לקנות את הקניינים האלה, את המתנות הטובות האלה, המחיר שאנחנו נדרשים לשלם עבור שלושת המתנות האלה, שאיתם אנחנו זוכים לחיי העולם הבא, ממילא אלה היסורים והקשיים, ולכן אסור לנו להירתע מקשיים ויסורים בארץ ישראל, כי בזה אנחנו קונים את הקניין של המתנה הטובה. לכן מספרת הגמרא, מספר המדרש, מדרש תנחומה, מעשה בכהן אחד שהיה רואה את הנגעים. כלומר, הוא ידע להבדיל ולהגיד על כל אדם שיש לו צרעת, אם יש לו נגע או לא. ואותו כהן יעני, וביקש לצאת לחוץ ארץ, רצה לעזוב את ארץ ישראל. קרא לאשתו ואמר לה, בשביל שבני אדם רגילים לבוא אצלי לראות את נגעיהם, בואי ואלמד אותך. כלומר, בואי ללמד אותך איך רואים נגעים, ולפחות תוכלי להמשיך, יהיה לך איזו הכנסה קטנה, מכיוון שהנשים מגיעים, אז תוכלי לפסוק להם. אם ראית שערו של אדם שיבש המעיין שלו, תהי יודעת שלקה, שלפי שכל שיער ושיער ברא לו הקדוש ברוך הוא מעיין בפני עצמו. כלומר, אם את רואה שמעיין השערות, אותו מקום שהשערה יוצאת ממנה, המקום הזה יבש, אז תדעי שהאדם הזה יש לו נגעים, מכיוון שלכל שערה הקדוש ברוך הוא מראה לה מקור חיות. אמרה לו אשתו, ומה אם כל שיער ושיער ברא לו הקדוש ברוך הוא מעיין בפני עצמו? אתה שאתה אדם וכמה שערות יש בך, ובניך מתפרנסים על ידיך, לא כל שכן שיזמין לך הקדוש ברוך הוא פרנסה, אם לשערות הראש הקדוש ברוך הוא דואג לכל שערה ושערה, אז אתה דואג שהקדוש ברוך הוא לא ידאג לך? לפיכך לא הניחה אותו לצאת לחוץ לארץ. אשת חיל, הוא רוצה לצאת, והיא באמונה שלה לא מניחה לבעלה לעזוב את הארץ. ובשמות רבה סופר מעשה בתלמיד אחד של רבי שמעון בן יוחאי, שיצא חוץ לארץ, הוא בא והשיר, והיו התלמידים רואים אותו ומקנים בו. הם יושבים פה בארץ ישראל, עניים, והנה תלמיד אחד יצא לחוץ לארץ, הצליח שם נראה במסחר ובעסקים, והנה הוא חזר בחזרה, יש לו דירה גדולה, השיר גדול, ומילא גם התלמידים מקנים בו, והיו מבקשים הם לצאת לחוץ לארץ. ידע רבי שמעון והוציאם לביקה אחת שלפני מירונים. כן, רבי שמעון שומע את השיחה ביניהם ומבין שעכשיו כל התלמידים עכשיו מתכננים איך לעזוב את הארץ ולנסוע לחוץ לארץ. נתפלל ואמר ביקה ביקה, מלאי דינרי זהב. התחיל המושך את דינרי זהב לפניהם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מוציא את התלמידים לטיול ואומר להם, אתם רואים את הביקה? ביקה ביקה התמלאי דינרי זהב. הוא אומר להם, כל אחד עכשיו יכול לקחת כמה שהוא רוצה, למלא את הכיסים, את התיקים, כל מה שהוא רוצה יכול לקחת. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב, בשביל זה צריכים לנסוע לחוץ לארץ. הנה, רק תושיטו את היד, כל העושר נמצא אצלכם, לא צריכים לנסוע לחוץ לארץ. אבל היו יודעים, כל מי שנותן, עכשיו חלקו של העולם הבא הוא נותן. כלומר, יש לזה מחיר. אם עוזבים את ארץ ישראל להתעשר בחוץ לארץ, נכון, חוזרים אולי עשירים, אבל יש לזה מחיר. את העושר האמיתי אפשר גם לקבל בארץ ישראל, אבל העושר האמיתי הוא המגורים בארץ ישראל, למרות הקשיים, למרות המצב הקשה, למרות היסורים, זה שווה יותר מכסף וזהב. כי כסף וזהב בסופו של דבר נשאר בעולם הזה. אחרי שאדם נפטר לבית עולמו. אבל את שכר מצוות ישוב בארץ ישראל, שהוא גר פה בארץ ישראל למרות הקשיים, את השכר הזה הוא יקבל במלואו לעולם הבא. והשכר הזה, אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, הוא פי כמה וכמה מאשר הדינרי זהב שאותו אדם חזר מחוץ לארץ והביא איתו. אם כן, נחזור בחזרה למגילת רות. אם כן, אלימלך עוזב את ארץ ישראל מפני הרעב ובניו, ועכשיו לא רק זה שהם יורדים, אלא גם אנחנו מוצאים כאן את ההתבוללות הגדולה. אחרי שאלימלך מת, הבנים שלו נושאים נשים נוכריות, ומופיע ברות רבה, וייסו להם נשים מואביות, תנה בשם רבי מאיר, לא גירו ולא הדבילו אותם. כלומר, הבנים, שני הבנים, מחלון וחיליון, מתערבבים בחברה של מואב, והשלב הבא זה התבוללות של נשיאת נשים נוכריות. וכן, כאשר בסופו של דבר עורפה נשארת ורות דבקה בנעמי וחוזרת איתה לארץ, כתוב, ותלכנה שתיהם עד בואן הבית לחם, ותהום כל העיר עליהם, ותאמרנה הזאת נעמי. אם כן, כשהן מגיעות לבית לחם, ממילא כל העיר מתכנסת ומתאספת, ואומרים, הזאת נעמי, כשהן פוגשות את נעמי, פעם ראשונה, מפגש הראשון, כולם איזה סימן שאלה גדול, הזאת נעמי. דורש המדרש ברות רבה. ותם כל העיר ותאמרנה זאת נעמי, זוהי שמעשיה נעים ונעימים, לשעבר הייתה מהלכת בספקטיות שלה, ועכשיו היא מהלכת יחפה. כלומר, אנשים תמאים, הם זוכרים אותה באיזה מלבושים היא הייתה מסתובבת לפני כן בבית לחם, והנה עכשיו היא חוזרת יחפה. לשעבר הייתה מתכסה בבגדי מלטין, ועכשיו היא מתכסה בסמרטוטים. לשעבר היו פניה מאדימות מכוח מאכל ומשתה, ואתה פניה מוריקות מן הרעבון. ואומרת להם נעמי, אל תקרנה לנעמי, קרנה לי מרה. ומתי נעמי מגיעה לארץ ישראל? מופיע, והם הבאו בית לחם בתחילת קציר שעורים. כן, מה אנחנו מוצאים כאן בסיפור שלפנינו? למלך והמשפחה שלו ירדו מארץ בגלל המצב הכלכלי הקשה שהיה בארץ ישראל. הם חשבו שבמואב ימצאו מנוחה ושלווה. אבל אלימלך מת, בניו מתבוללים ומתחתנים עם גויות. ולסוף גם הם מתים. ונעמי נשארת חסרת כל, גם כלכלית וגם משפחתית. לעומת נעמי שחוזרת לארץ ללא כסף, ללא משפחה, דווקא אנשי בית לחם, שהם נשארו בארץ למרות הרעב ולמרות הקשיים, אף אחד לא עלה בדעתו לעזוב את הארץ, הם עכשיו כשהיא מגיעה, הם זוכים לקצור את השדות שלהם ולתת מתנות עניים לנעמי וקלתה. ובהם מתקיים הזורים בדמעה ברינה יקצורו. ומכאן אולי עולה הקשר שבין חג השבועות, חג מתן תורה, למגילת רות. קריאת מגילת רות בחג השבועות מטרתה ללמדנו שכל קיום תורה ומצוות הוא רק בארץ ישראל. ולכן אסור לעזוב את ארץ ישראל גם בתקופות קשות. עתידים תושבי ארץ ישראל שנשארים בארץ לקבל את שכרם הטוב בעולם הזה ובעולם הבא.